היום אנו נלמד ברכות ד', אנחנו נתחיל משתי שורות מלמטה, או סוף השורה לפני זה, אמר רב יוסף, בגימל עמוד ב'. מייקרא, כן, למדנו אתמול, סיימנו עם העניין שצריך להתייעץ, הם התייעצו קודם עם אחיתופל, נמלכו בסנהדרין ושואלים באורים ותומים. אני רק אעלה נושא שנושא למחשבה, כי אתם תראו בשיעור דף יומי, לפעמים פשוט מעלים נושאים, אפילו שאין עליהם תשובות. עצת אחיתופל, בדרך כלל זה מושג שבעצם זה עצה שלא כדאי לקבל. אז מעניין כאן שדווקא בחרו באחיתופל כדוגמה להתייעצות. אוקיי, מאיפה לנו את זה? ואחרי אחיתופל, בניה ובן יהוידע ואביתר וסצבא למלך יואב. אז אחיתופל, כתוב אחרי אחיתופל, בניה ובן יהוידע. לכן אנחנו יודעים את המהלך כאן. קודם אחיתופל, אחר כך בניה ובן יהוידע. אחיתופל זה יועץ. וכן הוא אומר, ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל בדבר אלוהים. אז לכן אנחנו יודעים שהוא זה שמציע עצות. בניה ובן יהוידע זה סנהדרין, ואביתר אלו אורים ותומים. אז הוא הולך לפי הסדר בפסוק, ומזכיר שבניה ובן יהוידע היה אב בית דין, ואביתר היה האורים ותומים, כי הוא היה כהן גדול. הכהן גדול הוא זה ששאל באורים ותומים. וכן הוא אומר, ועוד פסוק, איך אנחנו יודעים שבניה ובן יהוידע היה אב בית דין? Okay, כי כתוב בניה ובן יהוידע על הקרטי ועל הפלטי. ולמה נקרא שמם קרטי ופלטי? כאילו הוא היה על הקרטי ופלטי, על הסנהדרין. ולמה נקראו קרטי ופלטי? קרטי שקורטים דבריהם, כן, שזה חד משמעי. פלטי שמופלאים בדבריהם, הם החכמים הכי גדולים. Okay, רק ששימו לב לרש"י יש פירוש אחר כאן, אבל אני הלכתי עם הפירוש של תוספות. ואחר כך שר צבא למלך יואב. ואז כתוב בהמשך הפסוק, כן, שאחרי שהתייעצו עם אחיתופל ובניהו ואז אביתר, איך אנחנו יודעים שזה קשור ליציאה למלחמה? כי אז כתוב שר צבא למלך יואב, זאת אומרת, אז היו הולכים למלחמה. אמר רב יצחק בר עדה ואמרה לאמר רב יצחק ברד רב אידי, מי קרא אורח ועודי אורה הנבר וכינור העיר השחר? כשבעצם זה הפסוק, וזה מניין לנו הפסוק שדוד העירו אותו על ידי הכינור שלו, זה בגלל, והנבר, זה בגלל שכתוב בפסוק, אורח ועודי אורה הנבר והכינור העיר השחר, כאילו, זה הפסוק שבעצם מעיר על כך שזה מה שהיה מעיר אותו. רבי זרע אמר, משה לעולם הווה ידע. אמרנו קודם, משה לא ידע מתי חצות, אז איך דוד ידע? ואז אמרנו שדוד ידע בגלל הכינור שהיה על מיטתו, והרוח הצפונית שהיה מנשב. כאן רבי זרע חולק, ואומר לו, דווקא משה כן ידע, למרות שהוא אמר כחצות, הוא באמת ידע בדיוק מתי זה חצות. וגם דוד ידע. אז אם כן הם אומרים, וכיוון דוד הווה ידע, כינור למה לי? אז בשביל מה היה לנו לא את הכינור? להתאורי משנתי. זה מעניין. אפילו שמישהו יודע מתי זה השעה לקום, זה לא אומר שהוא באמת יקום. כאילו יש את הרצון, אבל לפעמים השינה, כן, לוקחת את עצמנו למקום עמוק, ויש רצון, אבל לא תמיד אפשר לבצע, ולכן הוא היה צריך את הכינור באמת להעיר אותו. וכיוון דמשה הווה ידע, למה לנמי אמר כחצות? אז למה משה אמר חצות? משה כסבר שמה יתאו הצטגניני פרעו, ויאמרו משה בדיו, אם הוא יגיד בחצות השם יבוא, ואז ההצטגנינים של פרעו היו בעצם טועים קצת בשעה, כן? במיוחד שלא היה להם שעה מדויקת, שעון. אז יגידו שמשה אמר סתם דברים והוא לא צודק, ולכן הוא אמר כחצות. דאמר, למד לשונך לומר איני יודע, שמה תתבדה ותאחז. עדיף להיראות כאילו לא יודעים משהו, כי אם תגידו שאתם יודעים משהו, ואז יש איזושהי טעות או אנשים יטעו לחשוב משהו, אז אתה תצא מזה, כן, תראה שאתה לא ממש יודע, ולכן עדיף עדיף להגיד את זה, כן? תמיד אנשים אומרים, עדיף להגיד פחות, כן? אנשים יכולים לתפוס אותך על כל מה שאתה אומר, ולכן, כן, תגיד פחות, ואז לא יתפסו אותך. זה הזכיר לי דווקא, זה שהחוששים שההצטגנינים יתאו בחשבון, הזכיר לי קצת חטא העגל, כן? זה, לדעתי, המדרש הזה בנוי על חטא העגל, שגם אנשים חשבו, לא עשו את החשבון, החישוב נכון, וזה הגיע למצב של חטא העגל. רב אשי אמר, בפלגו אורתא דתליסר נלכי ארבע שר הווקאי. Okay, הוא היה עומד בחצות הלילה שבין ה-13 בניסן לבין ה-14 בניסן. זו תשובה אחרת. שכחתי להגיד כדברי התאמה. תשובה שנייה, למה משה אמר כחצות? כי הוא אמר בדיוק בלילה בין ה-13 לבין ה-14 בניסן. והכי כאמר משה לישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, למחר כחצות הלילה כי העידנה, אני יוצא בתוך מצרים. כחצות זה אומר, כמו שזה עכשיו חצות, כך גם מחר יהיה חצות. כשהוא אמר ודיבר עם העם, זה היה בדיוק 24 שעות קודם, ולכן הוא אמר את זה כך. עוד פסוק לגבי דוד, אוקיי? שקשור לזה שהוא התעורר בחצות. לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני. אוקיי? מזמור לדוד, דוד מבקש במזמור תהילים הזה, שלשמור נפשי, שוב אנחנו הולכים לפי זה שמייחסים ספר תהילים לדוד, והוא אמר, שמרה נפשי כי חסיד אני. לוי ורבי יצחק, כאן אמר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, לא חסיד אני? כשהוא אמר, שמרה נפשי כי חסיד אני, הוא אומר, מה, אני לא חסיד ולכן כדאי לשמור עליי. למה הוא חסיד? כי שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד 3 שעות, כן, זה שוב קשור לעניין תפילת הזמן קריאת שמה ב3 שעות. ואני חצות לילה קום להודות לך. Okay, דבר ראשון, אפשרות ראשונה הוא חסיד, כי הוא קם באמצע הלילה כשכולם ישנים עד מאוחר. כן, זה מראה שלקום מוקדם זה דווקא מישהו נתפס כחסיד. במיוחד כי הוא קם מוקדם כדי להתפלל, כתיברנו, או כדי ללמוד תורה. ואידך, כן, התחלנו עם לוי ורבי יצחק. אחד אמר התירוץ הראשון, ואידך השני אמר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, לא חסיד אני? שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם. כולם יושבים בכבוד, לא עובדים קשה מדי. ואני, ידיים מלוכלכות בדם ובשביר ובשליה. אני תמיד עסוק בדברים, כאילו הידיים שלי מלוכלכות אפילו בדם. זאת אומרת, אני עסוק וזה עוד דבר. כן, ראינו כבר כמה פעמים וזה עוד דבר שמקשר אותנו למסכת האחרונה, למסכת נידה, כן, התחלנו עם זמן שהכהנים נתארים או נכנסים לאכול בתרומתם, קשור לדיני טומאה וטהרה, כאילו יצאנו מסדר טהרות, ועכשיו אנחנו מדברים על כל הדמים בנידה, שדוד המלך יושב ועונה על קושיות, שאלות, לא קושיות, על שאלות של נשים, שיש להם דם, אם אדם טמא טהור, השביר, זה מה שיוצא, כשיש הפלה, האם זה הפלה שצריכה דמי לידה או לא דמי לידה, בשליה, האם זה גם חלק מוולד, האם זה מראה שהייתה טומאת לידה או לא, כן, זה מדובר במקרים שאין וולד, כדי לטהר אישה לבעלה. הוא טוען, אני חסיד כי אני עוזר לנשים להיות עם בעליהן. וזה מעניין, וזה אולי קשור לכך שדוד חטא בזה שהוא הפריד בעל מאשתו, וכאן אולי זה התיקון שלו, הוא מנסה לתקן על ידי זה שהוא פוסק בכל מיני עניינים של טומאה וטהרה של נשים. ולא עוד אלא, כל מה שאני עושה, אני נמלח במפיבושת. דבר שני, כשאני פוסק, אני נמלח במפיבושת. רבי, במפיבושת רבי, ואומר לו, מפיבושת רבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זיקיתי, יפה תיארתי, יפה תימתי, ולא בושתי. זה לא מביך אותי, אני שואל במישהו, אין לי בושות, זה לא שאני יודע הכל, אני נמלח במפיבושת, ואם הוא אומר לי שטעיתי, אין לי בעיה, זה לא בושה בשבילי. אמר רבי יהושע ברידא רבי אידי, עכשיו נביא מקור לדבר הזה, מה יקרה, מאיפה לנו את זה בפסוק? בתהילים כתוב, אדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. כוונה כמלאכים זה נגד חכמים, ואני לא אבוש בזה, לא מביך אותי. תנה, עוד ברייתא בעניין הזה, לא מפיבושת שמו, אלא אישבושת שמו. כי זה קצת מוזר. כי מפיבושת ואישבושת היו שני אנשים אחרים. כן, יש את מפיבושת בן שאול, ויש כאלה שאומרים שהכוונה כאן זה לא אישבושת, אלא אישבעל. שזה עוד שם שניתן למפיבושת הבן של שאול. ולא אמור להיות איש בושת. אז למה נקרא שמו מפיבושת? שהיה מבייש פני דוד בהלכה. זה הוא היה, כן, זה מעניין. כי בסופו של דבר אמרנו שדוד לא התבייש, אבל הוא בעצם כן בייש אותו בזה שהוא תיקן אותו. ולפיכך זכה דוד ויצא ממנו כלאב. כתוצאה מכך, היה לו בן ששמו כלאב, ומה מיוחד בכלאב? יש כאלה שמסבירים, כלאב זה כמו אב, שהוא כמו האב שלו, כמו דוד, שהם נראו אותו דבר, יש פירושים אחרים לשם, ואמר ביוחנן, לא כלאב שמו, אלא דניאל שמו. Okay? מוצאים אותו מוזכר בפסוק אחר, כן, בפסוק אחד כתוב, הוא משנהו כלאב לאביגייל, פסוק אחר, זה בשמו הבית, ובדברי הימים מופיע שני דניאל לאביגייל, כשהוא היה בן השני. אז למה נקרא שמו כלאב? כן, תמיד יש שם מקורי ושם שאנחנו דורשים, שהיה מחלים פני מפיבושת בהלכה. זה מעניין, כאילו. אנחנו ראינו את זה כדבר טוב, שדוד קיבל את מה שמפיבושת תיקן אותו. אבל עכשיו אנחנו רואים שמה שהוא קיבל בחזרה, שהבן שלו בייש את מפיבושת. ובעצם זה כן, כאילו, בהתחלה זה היה נראה לא משנה אם מנצחים או לא. בסוף זה קצת מוזר, כי הסוגיה אומרת, בסוף זה כן חשוב ממנצח, כי הנה רואים מה הוא קיבל, שהבן שלו היה מחלים פני מפיבושת בהלכה. ועליו אמר שלמה בחוכמתו, בני אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. ואומר, חכם בני ושמח ליבי, ואשיב חורפי דבר. כאילו, אם הבן שלי יהיה חכם, אז אני אהיה שמח. אני יודע, זה הרבה גם מרגישים ככה בחיים, שהם חיים דרך הילדים שלהם, נכון? זה איזשהו גאווה בילדים שמרגיש כאילו אני עשיתי, ולכן, למרות שהיה לו קשה, שאולי היה לו קשה, לא היה לו קשה, הוא הצליח להתמודד עם זה שמפיבושת תיקן אותו, אבל בסופו של דבר הבן שלו ניצח את מפיבושת. כשוב, לא קשה. קצת קשה לי עם הסיכום כאן, כי בסיכום הם בעצם מראים שזה חשוב ממנצח. ודוד מקרא לנפשי חסיד, האם הוא באמת קרא לעצמו חסיד, והכתיב, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. הפשט של הפסוק זה, אם לא האמנתי בהשם, לא הייתי מאמין, אז האויבים היו מצליחים. ותנא משמיד רבי יוסי, למה נקוד על לולא? Okay, על המילים לולא יש ניקוד. כן? יש כמה מילים בתורה שיש עליהם ניקוד או בנביאים או בכתובים, ויש ניקוד. זה תמיד בא לסמן משהו. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, רימונו של עולם, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם עם לב. והוא בעצם אמר, אני לא יודע איפה אני עומד. אז כאילו, איך הוא אמר בהתחלה, החסיד אני, ועכשיו בפסוק הזה הוא כאילו אומר, אין לי מושג איפה אני עומד. שמה יגרום החטא. אפשר להגיד שהוא ידע שהוא חסיד, אבל הוא גרם שהוא יפסיד בהמשך אם הוא אם הוא יעשה חטא. כי דרבי יעקב בר אידי, דרבי יעקב בר אידי רמי, הוא הטיל שני פסוקים, סתירה בין שני פסוקים, כתיב, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, וכתיב, וירא יעקב מאוד. אז איך הוא אם השם אמר לו שהוא ישמור עליו, אז למה הוא מפחד? למה ויירא? אמר שם יגרום החטא כדתניה, ויש עוד ברייתא, עד יבוא עמך השם, עד יבוא עם זוכניתא. עד יבוא עמך השם, זו ביאה ראשונה. עד יבוא עם זוכניתא, זו ביאה שנייה. כאילו, אז ישיר מדברים על הביאה הראשונה לארץ, ועל הביאה השנייה לארץ, ששניהם אמורים להיות עשויים על ידי נס. מכאן אמרו חכמים, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, כן, שזה כמו הירדן, כן, שהם חצו בירדן. ומה קרה אבל? אלא שגרם החטא. ומכאן אנחנו רואים שהחטא יכול להשפיע על, כן, יכול, השם יכול לשנות את דעתו לגבי נס, אוקיי? הסוגיה הזאת מהווה קושי למה שאנחנו רואים ברמב״ם, שהרמב״ם אומר, שאם הקדוש ברוך הוא מבטיח משהו, אפילו אם עם ישראל חוטאים, לא יכולים, השם לא יקיים את דברו, וזה הסימן שאנחנו רוצים לדעת אם מישהו נביא שקר או לא, זה הסימן. כן, שאם זה, זה, זה ברכות יסודי תורה, פרק עשירי, וגם בהקדמה לפירוש המשנה, אוקיי? שאם השם מבטיח משהו על ידי נביא, אז זה לא, זה לא לא יקרה. זה הסימן של נביא שקר. אז יש כאלה שאומרים, זה סימן של נביא שקר, אבל לא היו צריכים את זה עם משה רבנו, כי הוא לא, כי אף אחד לא הטיל ספק בזה שהוא נביא אמת, ואולי בגלל זה יש להבחין. אבל מעלה את זה כשאלה. Okay, חזרה למשנה. עד עכשיו עשינו שעה שקוראים לחסכים לחוב ותרומתן, אחר כך הפירוש של רבי אליעזר, עד סוף השמורה הראשונה. עכשיו אנחנו אומרים, עוברים לחכמים עד חצות. חכמים כמן ספירה להו, כפי מי הם סוברים? אי כרבי אליעזר ספירה להו, למו כרבי אליעזר. אם הם סברו עד סוף השמורה הראשונה, צריכים להגיד כך. והיא כרבן גמליאל ספירה להו, למול כרבן גמליאל. אם הם חושבים כל הלילה, אז יגידו כל הלילה. זה קצת מוזר כל השאלה, הרי יש להם גישה אחרת. אבל הסיבה, כי בסופו של דבר הם יגידו, שחכמים הם כמו רבן גמליאל, רק כן, קבעו שעה מוקדמת. יש כאלה שמסבירים, שאולי היינו חושבים, שזה כמו רבי אליעזר, ורבי אליעזר פשוט עושה מה שחכמים עושים לרבן גמליאל, שהם אמרו עד עמוד השחר והם אמרו עדיף לעשות עד חצות כדי שלא ישכחו, אז אולי היינו חושבים שרבי אליעזר ורבן גמליאל וחכמים אומרים בעצם אותו דבר, רק שרבי אליעזר אמר כדאי להקדים שלא נגיע לחצות. אז לכן הייתה השאלה, ועונים לעולם כרבן גמליאל ספירה להו, והדקה אמרה עד חצות כדי להרחיק את אדם מן העבירה, כמו שהסברנו, כדתניא. כמו שכתוב בברייתא, חכמים עשו סייג לדבריהם, כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב ואומר, אלך לביתי ואוכל כמעה, ואשתה כמעה, ואישן כמעה, ואחר כך אקרא קריאת שמע ואתפלל. וחוטפתו שינה, ונמצא ישן כל הלילה. אבל, אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות, קורא, ואם רגיל לשנות, שונה. כאילו, אם הוא יודע רק תורה, אז שהוא יקרא תורה. אם הוא יודע רק ללמוד משנה, אז ילמד משנה. וקורא קריאת שמע, ואז אחרי שהוא לומד, כן, למה הוא לא ישר אומר קריאת שמע כשהוא בא מן השדה? כי זה עוד לא הגיע זמן קריאת שמע. כשיגיע זמן קריאת שמע, קורא קריאת שמע ומתפלל. ואוכל פיתו ומברך, ואז הוא אוכל, ואולי בגלל זה שמו את השעות מתי קוראים שמע משעה שאנשים אוכלים, כי רצו להגיד, כדאי קודם לקרוא ואחר כך, ואחר כך לאכול, okay? ועל זה גם אומר תוספות, מכאן משמע שמשעה שהגיע זמן קריאת שמע של לילה, שאין לו לאכול סעודה עד שיקרא קריאת שמע והתפלל ערבית. יש כל מיני סיטואציות שאנשים אומרים את ההלכה הזאת, שכדאי תמיד לעשות את המצווה לפני שאוכלים. אוקיי? כדי שמישהו לא יתחיל לאכול ויפול בתרדמה ולא יתקיים את המצווה. בכל העובר על דברי חכמים, הנה המשפט האחרון, חייב מיטה. וואו, זה גדול. למה חייב מיטה? זה קצת מוזר. אוקיי? קודם כל, בדרך כלל, כשאומרים חייב מיטה בהקשר הזה, בדרך כלל הכוונה ראוי להתחייב במיטה, לא שאף אחד יכול להביא עליו חיוב מיטה אם הוא נרדם ולא מקיים את המצווה. מה ישנה בכל דוחת דלא קטני חייב מיטה? ומה ישנה הכי דקטני חייב מיטה? הרי יש הרבה מקרים שחכמים עשו סייג. כאן הסייג היא, אנחנו לא רוצים הסייג הוא, אנחנו לא רוצים שתיפול בשינה ולא תקרא קריאת שמע. אם אתה לא עושה, תהיה חייב מיטה. הרבה מקרים אחרים גם עושים, סליחה, ולכן אומרים, תעשו את זה בחצות ולא עד עמוד השחר, אבל הרבה מקרים אחרים לא אומרים חייב מיטה. אז שני תירוצים. אי בעתיהם משום דעיקה עונש שינה, זה משהו שרגיל לקרות בלילה, שמישהו פשוט נרדם, ואם כן צריך ממש ממש להיזהר, כדי שאנשים ייזהרו, הם אמרו חייב מיטה, לא שבאמת חשבו שחייב מיטה, זה רק דרך לחכמים להגיד, זה עניין מאוד חשוב, כן? אנחנו נלמד תוך כדי לימוד הגמרא שהלשון שהחכמים משתמשים בו, שהרבנים של הגמרא השתמשו בו כדי לעודד אנשים לעשות מעשים, אוקיי, ונראה עוד אחד בהמשך הדף, משתמשו בביטויים מסוימים כמו חייב מיטה. אוקיי, זה מה שאומרים באנגלית scare tactics. רוצים להפחיד אנשים. והיא בית אמא, להפוק עם אמן דאמר, תפילת ערבית רשות, כמש מלן דחובה. נגיע לזה בהמשך, מחלוק המפורסמת, עם תפילת ערבית רשות או חובה. Okay, תפילת שחרית ומנחה ברור שחובה, יש שאלה לגבי תפילת ערבית. אז כאן רצו להגיד, אם לא תעשה כך, ותתפלל בלילה, תהיה חייב מיטה, כי תפילת ערבית זה חובה. וכשיש ויכוח במשהו, ולא ברור מה, וכאן אחר כך נראה ממש ויכוח רציני בעניין הזה, כדי להגיד, זה הפסק, צריכים להגיד דברים בצורה מאוד חריפה. אמר, עכשיו חוזרים לברייתא שציטטנו. קורא קריאת שמע ומתפלל. מסייר אל רבי יוחנן, זה מחזק את רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, איזו בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. זה שכתוב הסדר, קורא קריאת שמע ומתפלל, מחזק את שיטתו של רבי יוחנן. Okay, עכשיו אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, שקודם אומרים קריאת שמע, אחר כך אומרים תפילה. אבל כמה גמרא נראה שדברים שכל כך פשוטים לנו לא היו תמיד כל כך פשוטים, ובעצם על זה יש מחלוקת. רבי יהושע בן לוי אומר תפילות באמצע תקנון. מה זאת אומרת באמצע? באמצע קריאות שמע. אוקיי? שזה אומר, אוקיי, בואו נגיד את זה במילים אחרות, יש 18 בבוקר אומרים שמע, ואז עמידה של שחרית, ואז עמידה של ערבית, כן, אם מתעלמים קצת במנחה כאן, או יש עמידה של מנחה גם, יש עמידה של ערבית, ובסוף שמע. כאילו קריאת שמע עושה מסגרת לתפילות, זה עומד מחוץ לתפילות. זה גם דווקא מאוד הגיוני לעשות דבר כזה, כי עושים את זה בשוכבך ובקומך. אז כאילו זה הדבר הכי מוקדם שאומרים בבוקר, והכי מאוחר שאומרים בלילה. אז לפי השיטה שלו, דווקא אומרים תפילה, ואחר כך קריאת שמע. ולכן רואים שהברייתא מחזק את השיטה של רבי יוחנן, ולא נגד רבי יהושע בן לוי. ומה יקרה מפלגי? מה הבסיס למחלוקת? איבא את אמא קרא, איבא את אמא ספרה. יש אומרים שזה על פי פסוקים, ויש אומרים שהמחלוקת זה על פי היגיון. איבא את אמא ספרה, דרבי יוחנן סבר, גאולה מאורתא נמי הווה, אלא גאולה מעלייתא לא הוויה אלא עד ספרה. למרות שהגאולה במצרים הייתה בעצם בבוקר, אבל זה התחיל בלילה. אוקיי? ובגלל שזה התחיל בלילה, כי אז פרעה נתן להם רשות לצאת, הרי הגאולה של הלילה מאוד חשובה, ורצו לסמוך את זה לתפילה, זה מה שנקרא סמיכת גאולה לתפילה, ולכן אומרים שמע, עם הברכה של אחריו, שזה גאל ישראל, וסומכים את זה לתפילה. ורבי יהושע בן לוי סבר, כיוון דלא הוויה למצפרא, לא הוויה גאולה מעלייתא. הרי הגאולה של הלילה היא לא גאולה חשובה, כי זה לא בדיוק היה שלם, זה רק הייתה התחלה, ואם כן, בלילה לא צריכים לסמוך גאולה לתפילה. הסבר שני, איבא את אמא קרא, ושניהם מקרא אחד דרשו דכתיב בשוכבך ובקומך. רבי יוחנן סבר מקיש שכיבה לקימה. מה קימה קריאת שמע ואחר כך תפילה? אף שכיבה נמי קריאת שמע ואחר כך תפילה. היה ידוע שבבוקר צריך לסמוך גאולה לתפילה, אז אם כן, בשוכבך ובקומך, קריאת שמע אמורה להיות אותו דבר בבוקר וגם בצהריים, כאילו בלילה, ולכן, אם עושים את זה בבוקר, עם סמיכת גאולה לתפילה, עושים את זה גם בלילה. רבי יהושע בן לוי סבר מקיש שכיבה לקימה, שמה קימה קריאת שמע סמוך למיטתו, אף שכיבה נמי קריאת שמע סמוך למיטתו. צריכים להיות הכי קרוב לזמן שהולכים לישון, או לזמן שמתעוררים מהשינה, כמו שאני אמרתי מקודם. מה תימר ברד רבינה? בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, אז רבינה מביא קושי מהמשנה. הרי במשנה כתוב, וכי זה יהיה קושי הרבי יוחנן, בערב מברכים שתי ברכות לפניה ושתיים לאחריה, גאל ישראל ואחר כך השכיבנו. והיא אמר, ביי לסמוך, הלא כסמך גאולה לתפילה, דה ביי לממר השכיבנו. הרי אין סמיכה גאולה לתפילה בכל אופן, כי יש הפסק ביניהם. אמרי, כיוון דתקינו רבנן, השכיבנו כגאולה אריך דדמיה, בגלל שחכמים תקדו להוסיף את הברכה הזאת, וזה היה ברכה שבעצם באה בגלל הסכנות של הלילה, שנדבר על זה גם בהמשך, שהיו מאוד פחדו מהלילה, ולכן התקינו את הברכה הנוספת, זה כאילו, בגלל שחכמים התקינו, זה כאילו המשך של הברכה הקודמת, וזה לא נחשב הפסק, עדיין קוראים לזה סמיכת גאולה לתפילה. תהילו אתם האחי, כי אם לא נגיד כך, שחרית, גם בשחרית יש הפסקה בין גאולה לתפילה, איך, איפה, איך אימצי סמך? והאמר רבי יוחנן, בתחילה אומר, השם שפתי תפתח, ולבסוף הוא אומר, יהודה רצונם רפי, וזה פסוקים שהוסיפו לתפילה, הם לא עיקר התפילה, ולכן מה רואים? אחרי שאומרים גאל ישראל, אומרים, השם שפתי תפתח, זה הפסק. אז לכן, אלא הטם, כיוון דתקין רבנן למאמר, השם שפתי תפתח, כתפילה אריך הדמיה. החנמי, כיוון שתקינו רבנן למאמר השכיבנו, כגאולה אריך תדמיה. אוקיי? רק לפני שנעבור לסוגיה הבאה, אני רק רציתי להוסיף נקודה מעניינת, שבגלל שיש מחלוקת לגבי האם צריכים לסמוך גאולה לתפילה, דווקא בערבית יש הבדל להלכה בין שחרית. אנחנו כן סומכים גאולה לתפילה, אבל בוא נגיד שנכנס לבית הכנסת מאוחר בשחרית. אז בוא נגיד שנכנסת בהם באמצע קריאת שמה, אז, או בוא נגיד שהם בעמידה כבר. אז את צריכה לחזור ולהגיד ברכות קריאת שמה. אי אפשר להגיד תפילה בלי ברכות קריאת שמה. אבל אם נכנסים לערבית והם מתחילים עמידה, עדיף להתפלל עמידה עם הציבור, ואז אומרים קריאת שמה אחר כך, בגלל המחלוקת הזאת. Okay. דבר אחרון להיום, בגלל שדיברנו על... כן, איפה הגענו לזה? רבי יוחנן התחיל עם איזו בן עולם הבא. כן, מקבלים עולם הבא, הם סומכים גאולה לתפילה, אז בעקבות העניין הזה, אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, כל אומר תילה לדבי בכל יום, שלוש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבא. קודם כל זה מעניין, גם קשור למסכת נידה. מסכת נידה הסתמה עם כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, וכאן יש לנו מובטח, המובטח לו שהוא בן העולם הבא, זה משהו לא סטנדרטי, בדרך כלל אומרים, יש לו חלק לעולם הבא, או כמו שהוא אומר, איזה הוא בן העולם הבא, אבל מובטח לו, זה משהו הרבה יותר חזק. כאן כתוב מובטח לו, זה מי שאומר תפילה לדוד, זאת תפילה שאנחנו קוראים לו אשרי, שלוש פעמים ביום. מה טיימה? מה מיוחד בתפילה הזאת? אילן, כן, אנחנו אומרים פעמיים בשחרית, ופעם אחת במנחה. אילן, משום דעת יבא א' ב', וזה כאילו משהו כולל, יש פה הכל, נאמה שרית מימי דרך, דעתי בתמנאי אפין, הרי מזמור קופיות של תהילים, יש שמונה פסוקים לכל אות. אלא משום דאיפה פותח את ידיך, שזה השבח הכי גדול, שהשם מסביע לכל הרצון. נאמה, אבל אם ככה, נאמה הלל הגדול, דכתיב בינו תן לכם לכל בשר, זה אותו רעיון, במזמור קוף למדבב, כן, זה הלל הגדול, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אלא משום דאיפה תרתי, זה בגלל שיש בו גם א' ב' וגם את הפותח את ידיך. אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר נון באשרי? כן, זה כל הדברים המפורסמים על אשרי. למה לא נאמר בו נון? כן, עוד נון חסר, מפני שיש במפלתן של שונאי ישראל, שזה בעצם לשון סגי נהור לדבר על זה מפלתן של ישראל. דכתיב, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, אם תיפלו לא תוסיפו לקום. במערב המתרצה להכי, נפלה ולא תוסיף למפול עוד קום בתולת קום בתולת ישראל. יש כאלה שאומרים זה פסוק אחר, שזה טיפלו, אבל לא טיפלו עוד. שזה פחות קשה, אבל עדיין קשה, כי זה מלשון ליפול. אז אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו הכי, חזר דוד ושמחן ברוח הקודש, שנאמר, סומך השם על כל הנופלים. כאילו רצו בעצם להחזיר את הנון שחסר, ולכן זה מרומז באות סמך, סומך השם לכל הנופלים. אמר רבי, אז בעצם אומרים שלא רצו להגיד דבר שלילי, שבני ישראל יפלו, ולכן היה חסר את הנון. אוקיי? יש פירושים אחרים שניתנים בנושא, אבל זה מה שהגמרא אומרת, ונמשיך מכאן. אוקיי, בגלל שדיברנו, ציטטנו מאמר מרבי אלעזר בר אבינה, עכשיו יש לנו עוד אמרה שהוא אמר, ובזה נסיים להיום. אמר רבי אלעזר בר אבינה, גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל. הרי מיכאל הוא מרמה, הוא מסמל מידת הרחמים, וגבריאל מידת הדין. אז במיכאל כתיב, היה אף אליי אחד מן השרפים, ואילו לגבי גבריאל כתיב, האיש גבריאל אשר ראית בחזון, בתחילה מואף ביעף. יש לשון פעמיים של לעוף. אז בעצם הכוונה שמיכאל יכול לעוף בפעם אחת, וגבריאל זה לוקח לו פעמיים בעצם, כדי להגיע לשליחותו. מה משמד האחד מיכאל הוא? איך אנחנו יודעים שזה מיכאל? עתי אחד אחד, כתיב הכה, ויעף אליי אחד מן השרפים, ולא ברור בפסוק הזה שמדובר במיכאל, וכתיב הטעם בפסוק אחר כתוב, והנה מיכאל אחד מן השרים הראשונים בא לעזרני. אז אחד, לומדים, כנראה זה גם מיכאל. תנה, אז עכשיו יש ברייתא על זה, מיכאל באחת, אוקיי, ושוב, זה בגלל שזה מידת הרחמים מגיע הכי מהר. גבריאל בשתיים, פחות מהר. אליהו, בגלל זה מידת הדין. אליהו בארבע, הוא מגיע בארבע צעדים, או, בארבע פעמים, כאילו זה לוקח לו ארבע כדי להגיע, ומלאך המוות בשמונה. כן? הכי רחוק זה מלאך המוות, אנחנו לא רוצים שהוא יגיע במהירות, אבל הוא בשעת מגפה באחת. כשזה זמן מגפה, מלאך המוות בא אפילו בקפיצה אחת, וזה מצב לא טוב, ואז המוות בא באופן פתאומי. אני חושבת שדרך אנשים ראו, כן, בדרך כלל מלאך המוות בא לאט, אנשים חולים, ואז עם זה, אבל יש פעמים שזה בא בבום כזה. אוקיי? טוב, בזה נסיים להיום.